יכולים להתחיל.
ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים. אנחנו שמחים מאוד לארח חברים ותיקים של החנות. מימין ושמאל שלי, את איתן בולוקן, רוב בורשטיין ואלכס בנארי, שידברו על הספר החדש של הוצאת ירח חסר בעברית, שנקרא שני סתדים.
תודה רבה, מיכאל ואורה. תודה לכם שבאתם. תמיד כיף להתארח פה, והפנינה הזו, הפנינה הספרותית הזו, היא מאוד חשובה לנו, ואנחנו תמיד שמחים לבוא לפה ולדבר, ושמחים גם שבאתם. מה שאנחנו רוצים לעשות בשעה, שעה וחצי הקרובות, זה לדבר איתכם על ספר חדש באמת, אבל יותר מכך על דמות, שהיא אחת המרכזיות והחשובות, ואני חושב גם המקוריות, הנועזות אולי, בהיסטוריה של הספרות היפנית המודרנית. וזו דמותו של מסאו קשיקי, שהיה, אני עוד ארחיב עליו בהמשך, אבל הוא היה משורר גדול כמובן של הייקו, אבל גם כן של עוד צורת שיר קצר בשם טנקה, בעיקר הייקו, אבל גם שירת טנקה. וגם כתב בעיתונות, מאמרי ביקורת, מאמרים על אסתטיקה יפנית. וב-32 שנות חיים בלבד, שכן הוא מת משחפת,
35. הוא...
35? אני תמיד מוריד לו, נכון? בין 35. הוא הספיק לכתוב, ואנחנו, יש לנו היום טיוטות רבות של שירים שהוא עבד עליהם, ויש לנו, יש לנו אלפים רבים של כתבי יד, גם של שירה, גם של חיבורים. ובאמת הוא אחד מעמודי התווך של... של בעצם הספרות היפנית בכללותה, ובפרט של השירה היפנית. הספר הכתום הזה, הכתום, הספר של הצבע של האפרסמון, הפרי האהוב על שיקי, הספר הכתום הזה בעצם הוא הספר הראשון בעברית שמוקדש לשירה שלו, ולחיים שלו ולמחשבה שלו. אז אנחנו כמובן נדבר קצת עליו, על הדמות הזו הססגונית, ונקרא גם שירה. אלכס שיושב כאן ודרור ואני, אנחנו גם שמחים לשמוע אם יש לכם שאלות, ונקפיד לשמור גם זמן בסוף לשאלות. והנושא של שירה, אני רק אגיד ככה, רק כדי לפתוח, הנושא של שירת ההייקו שצובר פופולריות בעולם, בכל העולם, לא רק ביפן, השירה הקצרה הזו, הנושא של השירה הזו הרבה פעמים ככה נכנס בדיונים גם של, אני יודע, רוחניות עכשווית ובודיזם ולחיות את ההווה. וכאן בדיוק שיקי, הדמות של שיקי, המפעל של שיקי, הדמות הזו מחדשת מאוד. מדוע מחדשת? מפני ששיקי טען בכמה מכתבה וגם בשירים שלו וגם בהנחיות שהוא נתן, זה לא בדיוק הנחיות, בטיפים, אם לומר כך, בהנחיות הכתיבה לחברה ואיך לכתוב שירה טובה, הוא טען שהייקו זה לא השתעבדות להווה. זה, אתה לא הולך וצד לך שיר. אתה לא הולך עם, ככה, עם רשת ומנסה, או, זה לא רק זה. העריצות של ההווה חשובה, ההווה חשוב מאוד, ושיקי, כמובן, כתלמיד של המסורת, של שירה קצרה שחוגגת את ההווה, ובאמת מוקירה את ההווה, ומקדישה עצמה להווה, שיקי גם טבע משהו אחר. והוא קרא לזה סגנון חי, או רישום חי של ההווה. אפשר לכתוב גם זיכרונות, שיקי. טען כך. הרבה מהשירים שלו זה זיכרונות. עכשיו, ברגע שמבינים שכל זיכרון הוא התהוות בהווה, הוא משהו שמתחולל בהווה, אז אפשר להבין בעצם שכל כתיבה באשר היא, היא בהווה. שיקי יצא נגד, אין לי דרך אחרת לנסח את זה, אלא האליטיזם, שחושב ששירה צריכה להיות מעין תיעוד אובייקטיבי, כמו איזשהו באמת צייד מוצלח של רגע חד פעמי, כמו כל רגע, מרוחק יחסית, עם כמה כללים שככה עוברים דרך המסורת. הוא ראה בזה הייקו מאובן, לכן הוא גם ביקר מאוד את בשו. שיקי ראה את בשו כאחד מהגדולים, המשורר בשו, בין המאה ה-17, שיקי ראה אותו כאחד מהגדולים, אבל שיקי גם ביקר אותו. שיקי טען ששירה היא רישום חי, זה משהו שצריך לחיות, זה משהו שאין לו ברירה אלא לחיות כדי לתקשר עם הקורא. הוא קרא לזה שסי, שע רישום, סי חי, כלומר, כל שיר ושיר חייב שיהיה לו איזושהי שארית, איזשהו הדף, איזושהי עדווה, שלא ניתן לקמת אותה במילים באמת, זה האומנות. זה בטוח לא רק תיעוד. זה בטוח לא רק, ושיקי ביקר מאוד את המילה הזו, אימפרסיוניזם מנוכר. הוא גם פעל בתחילת המאה ה-20, אז כל האימפרסיוניזם שחדר ליפן. בקיצור, כדי לא להרחיב יותר מדי, אני רק אגיד ששיקי ראה את עצמו כמחדש. וכמחדש הוא היה, כנראה זה הכלל, אם אתה מחדש אתה גם קצת חתרן. ואם אתה חתרן אתה מעלה קצת ביקורת, או הרבה ביקורת עליך, וזו בדיוק הדמות הזו, וזה גם מה ששווה את ליבי. בדמות הזו כשקראתי אותה ועבדתי על השירים שלה. אז אנחנו נקרא עכשיו כמה שירים בצורה חופשית, כמה מהתרגומים, ואחר כך אני אשמח עם אלכס, תגיד כמה מחשבות שיש לך על השירים האלה וגם דרור, בסדר? אז אני אקריא לכם כמה שירים, שני שירים, שממחישים היטב לטעמי את הטון, את הסגנון של שיקי. היחיד שממתין לזונה ברחוב, אור ירח. היחיד שממתין לזונה ברחוב, אור ירח. ושיר נוסף. לוגם סקה. הסתיו מלבה את בדידותי. לוגם סקה, הסתיו מלבה את בדידותי.
נשמע כמו בשור.
כן, נכון. הם בקשר, הם בקשר אינטימי, כל המשוררים האלה. אבל יש כאמור משהו, לפעמים הייתי אומר, בוטה אצל שיקי. הוא לא ראה בהייקו אך ורק דובדבן. עבורו הייקו היה באמת בדידותה של זונה, שהיא כל כך לבד, שרק הירח איתה. אז בוודאי שהוא בקשר עם בשו, אבל הוא לקח את זה לפעמים לאמירות מחוספסות.
חמישה שישה אנשים נוסעים גופת דוב, היער בשלג. פסגת הר אחת, השלג עוד עליה, שם גבול המחוז. השיר הבא הוא השיר שאני הכי אוהב בספר. סוד, אני צוחק. זה עמוד 76. עמוד 76, הציפורים נעלמות, מתוך הערפל באות ונגלות אוניות המסע. המסע זה מם סמך עין, לא סמסין א'.
בכל בוקר, בעיסת האורז, החורף בעיצומו. מוכר בשר דובים, קונה דגים מיובשים, דרכי חזרה. נקרא אחד שהוא התייחסות ישירה לבשו, אבל עם טוויסט, אפרופו מה שאמרת. עשבי קיץ, שחקני הבייסבול, קור רחוקים. אני חושב, זה מתייחס לשיר ידוע של בשו על, אני לא זוכר בדיוק איך הוא הולך, בטח איתן אתה זוכר בעל פה, אבל על ה...
עשבי קיץ, כן, כל שנותר מחלום הלוחמים, חלום הלוחם, כן. או חלומות הלוחמים, כן.
קשה לשמוע אותי. כן, כבר 30 שנה, אני
מבקר
שלי.
לכן תאמר בבקשה, מספר
עמוד. כן. זה היה 128, אבל אני גם משתדל לדבר יותר בקול רם. כן.
תתחיל אתה, אלכס.
איזה עמוד רק תגיד לנו?
תכף נראה. אז אני אתחבר למה שאיתן אמר על שיקי בהקשר של איך קראת לזה? חתרנות או הרחבה של או התפיסה, שומעים אותי יותר טוב ככה? כשאני מתאמץ עד קצה הגבול של הכוחות שלי, כן? אז התחושה הזאת שהוא באמת מרחיב את את העניין הזה של ההייקו, והוא לא נשאר, נקרא לזה בגסות, נגיד בעולם של בשו, למרות שזה לא רק העולם של בשו, יש הרבה שיעורים, אבל ניקח את בשון הרי, נגיד, בתור ה, לא יודע, האידיום של, של מה זה הייקו. ו... אז בשבילי זה ספר באופן אישי מאוד מאוד, כלומר מה שאמרת הוא ממש, אני חוויתי אותו, כי זה ספר שהוא מאוד מאוד קרוב לליבי, למרות שהוא לא יצא כל כך מזמן, חצי שנה אני חושב, והוא הרגשתי שהוא עושה עליי ממש את הפעולה הזאת, הוא פגש אותי אחרי הרבה שנים יחסית של, לא יודע, 20 או משהו כזה של עיסוק בהייקו, ומאז שירח חסר קיימת עיסוק אינטנסיבי, נקרא לזה, יותר בהייקו, והרבה דיבור עליו, והרבה קריאה, ועריכה, וכל מה שאנחנו עושים יחד, וכל הספרים שיצאו, והייתה איזו נקודה בשנה, נניח, לפני שהספר הזה יצא, שהתחלתי להרגיש, אחרי כל הזמן הזה וכל העבודה הזו, שאני מתחיל להרגיש גם את הקירות שסוגרים מסביב, את המעטפת של הז'אנר, כלומר, מעבר לכל מה שאפשר לעשות בו, גם מדי פעם הרגשתי את, ה, את מה אי אפשר לעשות בו, ואיזשהם אזורים ש, שבהם התחלתי להרגיש פחות אוויר, כי, זאת אומרת, שהמקום הוא איזשהו מרחב תחום בסופו של דבר, וצריך גם, מה זה צריך, אבל שיש איזה צמא גם לצאת מתוכו, כי יש דברים שהוא לא יכול להחזיק, והספר הזה מאוד עשה טלטלה טובה מהבחינה הזאת, כי הוא באמת, בדיוק כמו שאתה אמר, הוא עושה, הוא מבין הייקו בצורה לא אחרת ולא הפוכה, אבל הוא כן, הוא מרחיב את ה... בשבילי, הוא הרחיב את המעטפת הזו בכמה אופנים. על אחד מהם דיברתי בהשקה הקודמת, אז אני, בשביל לא לשעמם את חבריי שהיו שם, אז אני לא אדבר עליו, אני אדבר על משהו אחר. אני אדבר על השיר בעמוד 138. מגלח זקני ביום בו הפעמון בוונו נעטף ערפל. אוקיי? אנחנו הולכים לדבר עליו, אז אני אקרא אותו שוב. מגלח זקני ביום בו הפעמון בוונו נעטף ערפל. יש הערת שוליים, אני אקרא אותה גם, שאיתן נוסיף על מה זה הפעמון בוונו. וונו נוקנה, הכוונה לפעמון עתיק בין כ-400 שנים, הניצב ברחבה המרכזית של מנזר קנייג'י, של אסכולת טנדי הבודהיסטית, ברובע וונו שבצפון טוקיו, מהפעמונים המפורסמים ביפן. אז מגלח זקני ביום בו הפעמון בוונו נעטף ערפל. עכשיו, זה שיר שהוא, אפרופו קרוב לבשו או לא קרוב לבשו, ובמובן מסוים הוא עושה בדיוק, זאת אומרת, המתודה הזאת נקרא לזה של לקחת שתי תמונות, שהייקו שמורכב משתי תמונות, שמניחים אותן אחת ליד השנייה, זה דבר שהוא אחד ה... מודוסים לביצוע של הייקו, נקרא לזה ככה. יש המון שירי הייקו קלאסיים שהם כאלה. אני לא יודע אם עולה בדעתכם עכשיו בשלוף. יש את, נגיד, אחד שאני, יום סיום הלימודים נניח, על גג בית הספר, הומות יונים. זה סוג של משהו כזה, כן? מניחים שני דברים, לכאורה מין קשורים, לא קשורים, והאייקו מתרחב. יש דוגמאות יותר מובהקות של ממש שתי תמונות, אם יש לכם...
שיקי גם...
לא של שיקי.
לא של שיקי, פרפרזה על שיר של שיקי, שזה נוגסת באפרסמון, נזכרת באיש שאהב את הטעם. כלומר, יש את התמונה, ויש את הלב שלה. ויש את הזיכרון.
אבל בהרבה קלאסים זה פשוט שתי תמונות.
פשוט שתי תמונות גם, כן.
שמונחות אחת ליד השנייה, זה מנגנון מאוד... כן. עכשיו, פה הוא עושה את זה, זה ממש כאילו שיר כזה, אבל הוא מאוד אחר גם, כמו שאני מקווה, אני אדבר עליו קצת ואני אנסה להראות מה בשבילי הוא פתח, כי בסופו של דבר, אני אגיד רגע את השורה התחתונה, כדי שלא יהיה מתח ונוכל להתפנות באמת לפרטים. אני חושב שהוא בסופו של דבר עושה מהלך כאן שהוא גם מאוד, לא רק בשיר הזה, בכמה שירים הוא מלמד איך אפשר לעשות הייקו, שהוא כמעט עושה מה שעושים שירים ליריים. כלומר, זה ממש שיר שהוא במובן מסוים מאוד יותר דומה לשיר, לא יודע, של דליה רביקוביץ', במובן מסוים, ספציפי מאוד שאני תכף אדבר עליו, אבל זו תנועה שאני לא, שהיא כאילו לא... לא בסדר באייקו, או לא שלא בסדר, אבל היא לא... בשבילי היא הייתה חדשה וקיצור ופותחת, אבל יש קצת דרך ללכת כדי להגיע לזה. כן, שאלה מאחור.
אם אפשר לקרוא שוב את השיר.
שוב את השיר. זה בעמוד 138. מגלח זקני, ביום בו הפעמון באוונו נעטף ערפל. וזה שיר ש... התמונות בו גם הן מאוד רחוקות אחת מהשנייה, כאילו הרבה פעמים השירים שבנויים על שתי תמונות שמניחים אחת ליד השנייה, יש משהו שם שכאילו איזה, אפילו אומרים את זה ויש איזה ניצוץ, כאילו שהתמונות מתחככות אחת בשנייה ועושות איזה ניצוץ שהוא המפתח לכניסה. כאן הניצוץ הוא לא מאוד
מפורש.
מגיש את עצמו, כן, זה אפילו עד כדי כך שאני חושב זה שיר שמאוד כאילו מזמין באיזה כובע אחר, הוא מאוד מזמין פרודיות, נורא קל, כאילו מין, לא יודע, מצחצח לשיני, בזמן שמגדלי עזריאלי בוהקים בחמסים, כאילו אפשר לעשות, זה כאילו מין מכונה כזאת, שאתה בטח יכול לעשות אלף כאלה, שנייה,
כן. קח את זה כמחמאה.
לא, לגמרי.
אבל זה... כזה, זה פונה לרציונל או לרגש, או לשניהם.
כמו כל שירה טובה, הוא לא פונה לשום מקום ספציפי, הוא
לא,
חיל הכל.
אבל כשהוא כותב שיר כזה, הוא רוצה שהבן אדם שקורא אותו יתפוס אותו מבחינה רציונלית, יעשה לו משהו ברציו או ברגש, או גם וגם.
הוא מצביע לאן שהוא, אני תכף אנסה בדברים שלי לתאר לאן, אני חושב שהוא מצביע ואז... התוצאה של זה היא מפגש עם משהו שהוא מצביע עליו, זה מפגש, לא יודע, שמה שאתה מבין למפגש, בתקווה את הכל, אז זה שיר כאילו מזמין פרודיות, זה נורא קל לעשות עליו בעצם פרודיות, כי זה כאילו שתי תמונות לא קשורות, והמכניזם פה מאוד, אפשר לעשות מזה סדנת, בהקשר אחר היינו עושים רגע הפסקה, כל אחד היה כותב.
מחולל הייקו.
מחולל איזה הייקו כזה, אבל כן יש ביניהם קשרים, הם פשוט יותר, קצת יותר עדינים, אני חושב. אני אגיד כמה שלי כן צפים. אז יש את העניין, יש כאן מישהו שכן מתגלח, ויש פעמון שנעטף ערפל. ויש כמה ניגודים כאן, כלומר, א', הפעמון מתכסה, נכון? והאיש דווקא מתגלה במובן מסוים. יש דמיון צורני, אני חושב, כאילו אם מסתכלים רק נגיד על החלק הזה, אז זה סוג של פעמון הפוך, נכון? אז יש כאן גם את ההיפוך הזה, ויש כאן, פשוט מבחינת הסיטואציה, הם אמנם אלה שתי ישויות, נגיד האיש והפעמון, ובסופו של דבר הם נמצאים כל אחד במקום שלו, הפעמון כאילו נמצא מן הסתם בבית של הפעמון, והאיש נמצא בבית של האיש, וכל אחד קורא לו משהו שהוא גם סוג של על פי טבעו, במובן הזה שהפעמון קורא לו משהו סביל, כן? הוא מתכסה ערפל, הוא נתון בחוץ, והאיש שהוא פעיל, הוא עושה, עושה פעולה, הוא מתגלח. ו... אז זה לא שהדברים הם לא שרירותיים לגמרי, כלומר יש כאן, יש כאן מערכת שהיא דווקא נראית כאילו מין מערכת של ניגודים כזו, של התמונות קשורות אבל עם כל מיני היפוכים קטנים. יש גם את עניין פה בהערת השוליים, איתן אומר, שזה זה, 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 זה באמת אחד האתרים נגיד המרכזי,
כן, המאוד סמל, סמל.
סמל, וזה מקום מאוד מפורסם, ופה יש אדם שעל פניו הוא פשוט אדם בביתו מתגלח, אז גם פה יש איזה עניין של...
הסמל דתי, כן. בהקשר של גילוח יומיומי.
בדיוק, כן. אז יש כאן, יש כאן שתי תמונות, יש ביניהם קשרים, יש ביניהם יותר מקשר אחד, והם כולם סוג של היפוכים קטנים ולא לא לגמרי... כלומר, צריך לשהות עם זה קצת כדי לראות... עוד, אבל... כי גם אפשר תמיד לומר, תמיד מרחפת מן העניין הזה שאני חוזר לפרודיה שכאילו התארתי עכשיו של... מה זה, המצחצח את שיניי ומגדלי עזריאלי בוהקים בשמש, לכאורה אולי גם שם אפשר למצוא איזו מערכת... לא יודע, השיניים הם בצורת כזה והמגדלים הם זה, כאילו... יש... אפשר לטעון שתמיד אפשר למצוא כל מיני... אבל... אבל אני לא מרגיש שזה ככה, אני מרגיש שכאן כן יש כמה קשרים בין התמונות האלה, וכל הקשרים האלה כן מצביעים לאותו כיוון או לכיוון דומה. ו... רגע. ואז בעצם ישנה העובדה ש... זאת אומרת, אני חושב שיש משהו יותר תשתיתי שקושר בין התמונות מתחת לניגודים, ואני אנסה רגע, זאת אומרת, ישנה עובדה שהשיר הזה הוא גם, או שיקי בכלל, איתן הזכיר את זה ככה בחטף, אבל הוא מת מאוד מאוד צעיר, והשיר הזה הוא אחד השירים היותר מאוחרים שלו. אפשר לדעת את זה פשוט כי הספר מסודר כרונולוגית, אז... והשיר הזה הוא בעמוד 138, ממש לקראת הסוף.
באיזו תקופה הוא?
מייג'י. מייג'י ו...
שאלה. 1867 עד 1902.
כן, זה התקופה, זה בעצם הקיסרות שהביאה את יפן לפתחו של העידן המודרני. ראשית המאה ה-20 זה השיא של הכניסה של המערב ליפן. אז היה בו גם רצון להיות מודרני מאוד.
אז זה שיר יחסית מאוחר, זה ממש קצת, הוא בא כמה שירים לפני... שירי המוות, כן, כאילו כן. הרשמיים שלו, אבל זה כבר שיר שכתב שיקי חולה מאוד, מרותק לביתו, בלי הרבה תקוות לעתיד, כאילו נראה לי שהוא כבר היה, וזה מצד אחד, ומצד שני ישנה גם הקדחתנות הזאת שהייתה נזכיר, הכתיבה
כן.
הבלתי פוסקת, והידיעה גם שהוא עושה משהו חשוב נקרא לזה, או איזושהי תודעה עצמית.
תודעה היסטורית הייתה.
כן, תודעה עצמית של אדם שעושה איזה דבר מאוד מאוד משמעותי. ושני הצירים האלה, נגיד, נקרא לזה ציר הגדולה והציר הכיליון שלו, הם איזשהו חיבור מאוד חזק כאן שמחזיק מלמטה, אני חושב, את כל הניגודים האלה, כי... אחרי כל מה שאמרתי, יש כאן גם, אפשר לראות עכשיו עוד פעם את הערפל הזה שמגיע, כן, שמתכסה, הם בעצם גם דומים, הוא והפעמון הזה משתי הבחינות האלה. גם שיקי מתכסה בערפל באיזשהו מובן, במובן, זאת אומרת, לא באיזשהו מובן, במובן הזה שהוא קרוב להיעלמותו, לקיצו. בהקשר הזה גם הפעולה של ההתגלחות היא קצת יותר מורכבת, היא איזושהי פעולה של גם התערטלות והתקרבות לאיזה... אדם נגלה לעצמו כמו שהוא, בלי כיסויים, כמו שגופה היא, נגיד, אם אני מקצין, בלי כיסוי, האדם כאילו הולך ומתמעט גם כשהוא מתגלה. יש כאן משהו כזה, בייחוד שהוא עומד מול המראה, זה רגע שאתה... וזה כנראה לא היה מראה מאוד מלבב לראות את עצמו מול המראה באותם רגעים, הוא היה כנראה כמו שחולי שחפת ב... אז הוא והפעמון הם מתחברים על הציר הזה, והם גם מתחברים אבל על הציר של ה... של הגדולה. כלומר, אדם, כותב את זה אדם ש... זה לא מהלך מובן מאליו, לשים את עצמך עם הפעמון של מקדש ונו, אבל בשבילו זה מאוד מאוד טבעי גם, באותו רגע גם של, של ההתקלות, יש גם את התודעה הזאת של... זה אירוע, מדובר פה בשני אירועים משמעותיים, כלומר, יש את הפעמון הזה שמתכסה הרפל, ויש אותי ש... שנעלם, והדברים הם עם כל ההקדמה הזו של הניגודים הקטנים ש, שמטרתם בעצם לקשור את התמונות בהשתהות הבאה, הם בעצם גם מקבלים את האיחוד על הציר העמוק הזה של, של אדם שמאוד מכיר את גדולתו ואת גדולת מה שהוא עושה, או לפחות יש לו את התודעה ההיסטורית הזאת, זה אולי באמת הדרך לומר את זה. וגם הוא חווה מאוד בעוצמה את, את ההתקלות שלו. וכל המהלך הזה הוא לא משהו שנמצא אצל בשו. נגיד, שוב, בשו כאיזה פרוטוטיפ, נגיד, של הייקו לפני שיקי. זה מהלך שהוא... יש בו הרבה מאוד, כאילו המבט שם הוא כן מכוון החוצה והתמונות הן אובייקטיביות והכל כאילו לפי ה... זה הכל מוחזק בכלי של ההייקו, כמו שהכלי של ההייקו באמת בנוי, הוא לא מנפץ את הכלי. אבל מה שמוחזק בכלי הזה הוא משהו שבא הרבה יותר, ברגע הזה מה שהוא רואה הוא משהו שבא מאוד מהמרכז של האישיות, בא מאוד מתחושה פנימית מאוד חזקה, מאוד עמוקה, שזה לא שאין שירי היקו שמתארים מעצב גדול וזה, אבל לא אצל שיקי זה מאוד מובהק, זה חוזר לא רק בשיר הזה, וזה גם מאוד יש משהו מאוד נינוח בזה, כלומר, זה מאוד, זה בסדר, זה טבעי לו, זה משהו שמבחינתו הייקו צריך להחזיק, כי זה מה שקורה, כלומר, הוא לא נרתע מלהפנות את מבט ההייקו, מה שקוראים, אל משהו מאוד בעצם, אמרתי שזה דומה לתנועה לירית, כאילו אני... אז שוב, זה לא האמצעים הליריים ולא, זה הייקו לפי כל כלליו, אבל... אבל פשוט במובן הזה שאדם כותב את איפה שהוא נמצא בפנים, כלומר איפה שהוא נמצא ומה שהוא מרגיש בצורה מאוד מאוד חזקה ובהירה שאתה יכול בתור קורא לבוא ולפגוש, זה דבר שההייקו לא לפניו, או לא מרבה לעשות ולא באופן כל כך לא חריג, כאילו זה משהו באופן מאוד נינוח. אז זה אחד הדברים בשבילי שהוא מאוד מאוד היה פותח לצד עוד דברים בספר. זהו, נראה לי שאני אעצור, אני אגיד רק שיש מי שיש לו את הספר, תסתכל אחר כך, יש לו כאילו מין איזה אח קטן לשיר הזה, אני חושב, בעמוד 141, אבל אני לא אדבר עליו עכשיו, ורק אני זורק. זהו, זה בינתיים.
אני תכננתי לדבר על שיר אחר, אולי גם נגיע בהמשך, אבל אני מעדיף להמשיך את הקריאה של אלכס ודברים שעלו לי עכשיו בראש כאיזושהי תוספת, אולי פשוט רק להוסיף עוד 2 גרם למשוואה של המוזניים האלה, דברים פשוטים, כן? הקצב של הגילוח, כן, נכון, דיברת על ההתארטלות, אבל זה שנת 1900, כן, זה לא ז'ם ז'ם, זה, כלומר, יש כאן אפילו עוד לפני זה, כלומר, זה עוד יותר יפה, כי יש כאן את כיסוי, יש כאן את הערפל ואת העלמותו, כן, וברגע המסוים אולי של הגילוח זה איזשהו שלב, כמו שכל מי שמתגלח יודע, כן, זה איזה רגע של בין לבין. כן, זה גם מאוד מאוד קצר מועד, הקצף. אתה שם את זה כדי... זה דבר אחד. אולי עוד דבר שאפשר לחשוב עליו, וזה באמת, זה כל כך עדין, שזה לא רק שזה כמעט בלתי קיים, אפשר להגיד שזה בלתי קיים, אבל בכל זאת משהו, כמו איזה נצנוץ, שזה המתכת. כן, הוא אוחז בתער, כן, ופשוט לא צריך אפילו לדבר, אז רק להרגיש את, את המתכת של התער ואת המתכת של הפעמון, ואת המרחק ביניהם בעיקר. כלומר, אנחנו לא יודעים, אני מניח שההיסטוריונים יודעים איפה הוא גר וכן הלאה, ואפשר למדוד את זה, אבל זה לא כך משנה. במובן הזה, הפעמון הזה יכול להיות מאוד רחוק. ופשוט מין תמונה כזאת, אפשר לחשוב על זה באמת כמו ציור, שיש בה מצד אחד את הפעמון ומצד שני את המתכת, והפעמון אולי עשוי מפלדה גם, או עם ברזל, זה לא משנה, כן, אפשר להרגיש את זה, את ה... שממרחק יש איזה קשר. והדבר השלישי שחשבתי עליו, האחרון בקשר לשיר הזה, זה... שוב, זה כל כך ברור, כאילו, אבל אולי צריך להגיד את זה, זה שהפעמון, אנחנו מצפים ממנו, גם בשירים, אבל גם בחיים, כן, שהוא יצלצל. כן, פעמון, אם כבר אתה מביא, זה כמו אקדח בסרט פעולה, צריך, אין מה לעשות, מישהו צריך ללחוץ על ההדק. כן, פעמון הוא מכשיר של השמעת קול, והערפל הזה עוצר אותו, כן, הוא משתיק אותו, אין שם צלצול. כמו שאלכס אמר, כמו שאמרת, אז יש שם איזה מין משהו פסיבי בפעמון, ולא את היציאה שלו החוצה. ואפשר, אני חושב, בלי איזה פרשנות באמת יותר מדי, ככה לוחצת, להוסיף עוד משהו למשוואה של המתגלח, כי הוא מתגלח והוא עושה עוד דבר. והדבר הזה, זה פשוט השיר שאלכס קרא. כלומר, השיר הזה הוא בעצמו אולי החיבור הכי חזק בין הפעמון ובין המשורר. ובאיזשהו אופן נורא יפה, המשורר עושה את מה, דרך החיבורים האלה שדיברנו של הקצב, הסכין ועוד דברים שאלה להצטבר, המשורר מפיק כביכול את קולו של הפעמון השותק. כלומר, יש שם איזשהו חיבור בין מישהו קטן ובאמת, ועל ארס דווי, ובין פעמון שהוא מין פעמון נצחי מבחינה יפנית, כן? הוא צלצל הרבה ויצלצל וכן הלאה. והפעמון, אפשר להרגיש את, את ההימנעות שלו, את השתיקה שלו, ויוצא איזשהו קול כאילו מהצד השני. וזה השיר, כן, שעובר למתרגם, כן, ויוצא מהמתרגם. ואני מניח שאפשר עוד ועוד, השירים האלה, במובן מסוים, זה, אני חושב שזה נהדר שבחרת את השיר הזה, כי באמת הפעמון, כסוג של מטאפורה עקרונית לשירה בכלל ולהייקו בכלל, הוא גם קיים בעוד שירים, גם של שיקי וגם של אחרים, במובן של איזשהו דבר שהצלצול שלו הוא לא מתפוגג בבת אחת, אלא הוא מהדהד. עכשיו, אם אנחנו יכולים לשבת כאן ולדבר, אני מדבר, אתם בטח חשבתם על דברים אחרים, היית, כל אחד, זה בדיוק ההדהוד של השיר. זאת אומרת, השיר הזה בעצמו הוא פעמון, במובן באמת כמעט מוחשי. במובן ש... כן? מתי זה מפסיק כבר לצלצל? אנחנו מכירים את זה שזה דוח, 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 אבל אנחנו יודעים שאם הייתה לנו שמיעה יותר טובה, זה היה נמשך עוד קצת. אני חושב שמבחינה פיזיקלית הוא אף פעם לא מפסיק בעצם. הוא ממשיך, פשוט זה נהיה כבר ממש... אי אפשר, אף אחד לא יכול לשמוע את זה יותר. אז אני רק אגיד עוד דבר אחד שהוא עקרוני יותר, ואז אולי נדבר על שירים אחרים. שוב, זה דברים פשוטים, אבל לפעמים כדאי להגיד אותם, ש... זה די מוזר, אני חושב, שתחשבו על מה שקורה כאן עכשיו. כלומר, אנחנו קוראים שירים שנכתבו לפני ש... השירים האלה נכתבו לפני שסבא שלי נולד עוד, כן? לפני 120 שנה. בארץ, באמת מצד שני של העולם, מי שנסע לשם יודע שאתה מגיע לשם סמרטוט, זה לוקח, נוסעים, 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 אז מחליפים ונוסעים, זה רחוק מאוד, אוקיי? זה תרבות אחרת, זה שפה לגמרי לגמרי שונה. הפעמון הוא כאילו היה אמור להיות משהו שלא היינו יכולים להקשיב לו בכלל, לכאורה. כי הוא רחוק והוא מדבר בשפה אחרת. והנה, זה עובר ישר, זה פשוט עובר בכלל בלי בעיות. ורציתי להגיד על זה משהו, אולי זה נכון בכלל לגבי אומנות וכן הלאה, שאנחנו יכולים לראות דברים רחוקים וכן הלאה, והם מדברים אלינו כמו באמת, כמו חברים קרובים, וזה קשור למה שאלכס וגם איתן דיברו עליהם, וזה העניין הזה של הרגע של ההייקו, בין אם הרגע הזה זה רגע של הווה, ובין אם זה רגע שכולל בתוכו איזשהו זיכרון, זה לא משנה לצורך העניין הזה, זה שיש איזה משהו נורא מוזר עם, עם ההווה הזה של ההייקו, שהוא יכול לעבור. למה אני מתכוון? אני קראתי לפני כמה זמן, ניסיתי לקרוא פעם ראשונה הייתה לפני המון המון שנים, את מלחמה ושלום של טולסטוי. לא הצלחתי לקרוא את זה, לא הצלחתי לקרוא אותם משניים שלושה עמודים. הרגשתי את הציפוי הזה של העבר, הפתיחה הזאת עם הרוסית והצרפתית. יש הרגשה שאתה צריך לחדור איזה משהו בשביל להגיע לדבר הזה. זה עולם, העולם הוא אחר והוא מורגש כאחר בקריאה. כל העניינים החברתיים שיש שם וכן הלאה. אני לא אומר, זה ספר, ספר נפלא אמור להיות, כן, אבל לא הצלחתי לקרוא את זה, בשום אופן לא. ואילו כאן יש משהו בשירה הזאת, בגלל שהוא נמצא בהווה, שלא צריך לעשות שום מאמץ, תמיד יש חריגים גם לדברים האלה, אבל בהרבה מאוד מקרים לא צריך לעשות שום מאמץ כדי להיות איתו. וזה נובע מהעובדה, אני חושב הפשוטה, זה שאנחנו תמיד הרי נמצאים בהווה. כן, זה דבר ידוע. כן, תמיד אנחנו נמצאים בהווה. ובמובן הזה, ההווה של שיקי, שכתב שיר X, וההווה שאנחנו נמצאים עכשיו, הם שונים מאוד בהרבה מאוד דברים. אבל יש בהם משהו שהוא משותף, והשיתוף הזה הוא יותר חזק מאשר העובדה שזה נכתב בשפה אחרת וכן הלאה, וזה בארץ אחרת ובזמן אחר, שזה היה בהווה. זה פשוט, אתם מבינים, זה פשוט רגע בהווה. ובזה אנחנו גם נמצאים. לא משנה מתי נקרא את השיר הזה ובאיזה שפה, גם אם נקרא אותו בעוד 2,000 שנה. אנחנו נקרא אותו באיזשהו רגע של הווה, והיות שהשיר קצר, אנחנו גם נקרא אותו בנשימה אחת, כן? וזה אומר שהשירים האלה, הז'אנר הזה של ההייקו, יש בו איזה מין ארמומיות מדהימה כזאת, כן? שאומרת שיש שם איזה משהו שמאפשר אותם בכל הווה אפשרי, בגלל שהם עובדים ברגע אחד. כן? והרגע הזה אנחנו, כל החיים הם תמיד ברגע הזה. תמיד, תמיד, תמיד. גם עכשיו, גם עכשיו, גם עכשיו. ולכן הפעמון יכול לעבור, כן? אם אנחנו מבינים את כל המילים של השיר, אם אין איזה עניין כזה, לחצות, וכמובן יש מילה שלא מבינים, אז צריך להבין אותה. השירים האלה, ובאמת אני חושב, כולנו כאן, אנחנו קראנו מאות, ואולי אפילו כבר אלפי שירים, אין שום בעיה לנגוס בהם, הם תמיד עובדים, לפעמים יותר, לפעמים פחות, אבל אין שם את המכשולים האלה. במובן הזה הם באמת נצחיים באיזשהו אופן אוניברסליים, בצורה שמעט מאוד דברים יכולים להיות. ומה שהם מאפשרים לנו, וזה אני אולי אסיים את החלק שלי עכשיו, הם מאפשרים לנו את הדבר הפשוט הזה, לחלוק רגע בהווה, בהווה שלך, לחלוק, נגיד את זה אחרת, לחלוק הווה של מישהו אחר בהווה שלך, כאילו, תחשבו על המילה הווה כסוג של איזה קופסה, כמו הכוסות האלה, כמו איזה קופסה אוניברסלית, טקו אוניברסלי, זה כאילו עובד בכל המקומות. אז הכוס שלו, של ההווה, הייתה בדיוק כוס כזאת. אז יכול להיות שהמים שלי הם בטעם קצת אחר, אבל זה אותה כוס, זה הכוס של ההווה. ומה שהשירים האלה מאפשרים זה להתחבר לרגע בהווה של מישהו אחר בהווה שלך. זאת אומרת, במילים אחרות, להפוך את ההווה שלו להווה שלך. נורא פשוט, לא מסתורים, כן? אתה קורא את השיר, אתה נמצא איתו באיזשהו אופן, ההווה שלו פתאום נהיה שלך. מוזר, כן? אתה כאילו נכנסנו לתוך החיים. למרות שלא הכרת אותו, הוא לא הכיר אותך, אתם לא מדברים את אותה שפה. הוא נתן לך את הקופסה שלו ואתה נכנס לתוכה עכשיו. זה מעניין, אני חושב. כלומר, כמתנה מבן אדם לבן אדם. כן? מה עוד אפשר לתת לבן אדם אחר? כן? אתה נותן לו 100 שקל, בסדר, ילך, יקנה משהו. הוא נתן לך חלק מהחיים שלו. עכשיו, אם אנחנו קוראים את כל הדבר הזה, ושיקי כתב כמה? 20-30 אלף שירים?
כן.
זה כמעט, תחשבו שאנחנו יכולים לקרוא הפיינית, או קוראים את הכל, אתה מקבל את החיים, לא במובן של כל החיים, אתה מקבל מאדם אחר את המיטב של חייו. כאילו, כמו שהיה פעם את התוכנית הזאת עם עמוס אטינגר, כן, חיים שכאלה, שכן, כל השיאים וזה, אבל לא במובן הזה של, אתם יודעים, הכללי, כן, שהשגתי והצלחתי בזה. הרגעים שהיו כל כך חזקים בשבילו, שהוא עד כדי כך כתב אותם בשיר, הוא נותן לך את כל הדברים האלה, כך תעשה אותם לחיים שלך. די חשוב, אני חושב. זאת אומרת, מה אפשר עוד לקבל מבני אדם? אם אתה לוקח את זה ברצינות, פתאום אתה מתחיל קצת לחיות אחרת.
טוב.
אין
פה גם תיאור של זמן. מגלח, מגלח, וזה. עכשיו, למשל, גם אם הזכרת את המחלה, אז בעצם אתה מתגלח, אתה מנסה אולי לתקן משהו, אתה אקטיבי בתיקון, אולי אתה יכול לעשות משהו, אבל העננים זה משהו פסיבי, זאת אומרת, הוא באמת הולך.
כן.
אין לו שליטה על זה, ועל הגילוח יש לו שליטה.
כן, זה שיר על ה... על הדבר הזה, זה הדבר, כן? זה לא מתגלח אפילו במובן של כל המשך, אני חושב, כן? שזה פתאום ההרגשה הזאת של המתכת על ה... כזה דבר.
אני, ממה שאתם דיברתם על השיר הזה, פשוט נפל לי, הסימון, לי לפחות בתחושתי, שזה פשוט שירת המוות של שיקי. ובשביל זה גם אמר הלירי, כי הערפל אין צליל של פעמה, וגם לא היה צליל. זה מטאפורה שהוא משתמש בה כדי להנגיד את המצב שלו, והוא מתגלח לקראת הסוף. הוא מודע לעצמו, הוא מודע בכתיבה שלו, הוא מודע לגופו. מבחינתי אולי החוקרים המדופלמים של האייקו לא התייחסו לשיר הזה או ככה, אבל עכשיו שאני הקשבתי לכם, ויש לי את הספר הזה בבית כבר, זה ממש שירת המוות של שיקי.
כן, זה חייב להיות נכון, כלומר, האיש הזה היה, הוא חי כל השנים האחרונות של חייו, והוא היה חולה קשה, הרופאים רק הראו את מצבו, כן, לא ידעו כמובן אז מה לעשות עם הדבר הזה, עם השחפת, הוא שכב במיטה. אז במובן הזה, זה באמת המין ערפל שנח על חייו, ואני חושב שכל מה שהוא אמר, במובן מסוים, זה היה טבוע בסימן הזה, אז זה נראה לי סביר מאוד.
המוות, אבל גם המוות והגדולה, כן? זאת אומרת,
הפרידה במודעות
ולא ההשתתקות הזו של הפעמון, כאילו אם לקח, כאילו דיברנו על זה קודם, שהפעמון כמשהו שמשמיע קול, והמשורר, כאילו זה ממש משורר כמישהו שמשמיע קול. אז ההשתתקות הזו שהוא הולך אליה היא שוות ערך בעצם להשתתקות של הפעמון הכי חשוב באחד הדברים הכי מרכזיים ביפן מבחינתו.
אם אפשר להוסיף עוד משהו על השיר? פתאום אני חושב, סליחה שאני איזה.
יש לך פרודיה.
לא, אני ממש לא בעניין של זה. אני חושב שאפשר להבין את השיר הזה ברמה של הסיפור שמאחוריו בשתי דרכים. זאת אומרת, יכול להיות שהוא עבר בדרך, מה שלא נראה לי, כי נראה לי שהוא כבר היה בבית. אבל בוא נניח לרגע, נעזוב שנייה את הביוגרפיה, שהוא עבר בדרך וראה את הפעמון לעטף ערפל, חזר הביתה להתגלח ואמר, אני מתגלח ביום שאני ראיתי את זה. מה שנראה יותר סביר, שוב, גם מנסיבות חייו, שהוא באמת לא כך חזז מהבית, אני חושב, הביאו לו את הדברים.
זה בדמיון.
שזה המצאה. זאת אומרת שהפעמון הזה עולה מתוך עצמו.
בוודאי.
כלומר שזה, כן? שאין פעמון, כן? זה רק, כן, זה מחזק את הדבר הזה.
וזה לא פחות לגיטימי מהאירוע האמיתי.
בדיוק. שהפעמון הלא מצלצל, מצלצל מתוך מי שהוא.
ואיזושהי תמונה שעלתה
בדימוי.
בעצם דימוי, אפשר להגיד את המילה הבקשה הזאת.
נכון.
אני אקריא עוד כמה שירים בעמוד 140. עמוד 140. אוכל הפרסמון. רק השנה מהרהר לעצמי. כן, אוכל הפרסמון. רק השנה. אני מרהר לעצמי. זה אדם שמודע היטב לסוף שלו שמתקרב. שיר נוסף. בעמוד 146. קום אפלי. פרחים נושרים צלילים בחצות. קום אפלי. פרחים נושרים צלילים בחצות. אני אגיד כמה רשמים לחברים. בדיוק. אחרי זה גם נשמח אם יש עוד שאלות. הייקו מתחילה, אם אני צריך לתרגם הייקו לשפה שלנו כדי להבין מה זה בכלל הייקו, אז אני, עכשיו אני מבין שאני מבין על מה מרטין בובר דיבר כשהוא אמר אני אתה. אני אתה. אבא דיבר לפי בובר, אבא דיבר הראשון, הוא אני אתה. ולא אני לז, לא אני אל מול כן גוף שלישי נפרד. אני אתה, אני את, אני אתם, אנחנו לעד. והייקו במובן הזה הוא לעד התהוות שתגובת הקורא ותמונה שעולה בתודעתו של הקורא הוא חלק בלתי נפרד מהשיר. וזה לא רק הייקו, זה כל שירה טובה. הרי מתי נגמרת שירה, אפשר לשאול. הייקו הוא דוגמה לכך ששירה מתהווה ומהדהדת, היא לעד אני אתה, היא לעד באמת ככה בסגנון דיאלוגי, לעד קורא טקסט ביחד, זה לא קורא וטקסט, קורא טקסט ביחד, קורא טקסט ביחד. עכשיו, זה לא סתם. הייקו הוא התפתחות מאוחרת מאוד בספרות היפנית. הייקו זה ספרות מודרנית, לא רק שיקי. שיקי הוא סופר מודרניסט, אבל הייקו זכה לפופולריות עצומה ביפן רק במאות ה-15, 16, 17, 18, זה כבר הפך להיות גם מודפס יותר. הייקו זה, זה שירה מאוד מאוד מודרנית, במובן הזה מאוד צעירה, לא, כן, בראייה ההיסטורית עבר כהרף מרגע שההייקו נוצר, וההייקו מראשיתו היה אני אתה. ההייקו נבע משירה שהוגדרה כשירה שמתהווה האחד עם השני. משוררים ישבו יחד, משורר א' כתב שיר, משורר ב' המשיך את השיר, משורר ג' המשיך את השיר, וכך חוזר חלילה. קראו לזה שירת שרשרת, אבל שירת שרשרת או חוליות השיר תלויות אחת בשנייה, הן היו תמיד תלויות אחת בשנייה. ואני חושב עכשיו גם בעקבות מה שהחברים אמרו, שההייקו זה כמו באמת זיקוק, הוא מזקק את הפן החיוני, הויטלי, הדיאלוגי של השירה. כל שירה במרכאות טובה לא נגמרת. היא לא נגמרת, אתה תקרא אותה מחר ויש שם משהו. אתה תקרא אותה בעוד שבוע ויש שם משהו אחר. למרות שזה אותם מילים, אתה כבר יודע את השיר בעל פה. אבל השירים שאנחנו יודעים בעל פה, אליהם אנחנו חוזרים. למה אנחנו חוזרים? כי הם אינסופיים. בעיניי, זה נכון מה שאמרת, שזה הווה נגיש פשוט חותך. בעיניי, זה הפן המיסטי של השירה. אין לי מילה לפן החיוני הזה. היפנים בעצמם קראו לזה בהתחלה רנקו, שירה של חוליות מתהוות יחד. אבל מה מתהווה? שירה שמתהווה יחד. אבל מה מתהווה? השיר מתהווה. מה הסוד של השיר שמתהווה? מה הסכמה? איך אפשר לצוד את הוויית? תן לי הוראות הפעלה לשיר הזה. אין הוראות הפעלה לשיר הזה. כי השיר כולו הוא מפגש קורא טקסט, וטקסט קורא, וקורא שקורא אחרת את הטקסט. אז ההייקו מתחילה, הוא נובע מאיזשהו כוח דיאלוגי, אומנותי, פתוח. עכשיו תחשבו על הגאוניות הזו, הוא כותב על, אני יודע, לא חסרות דוגמאות, חורף, ואני חולה השנה, 200 ספרים ישנים. חורף, ואני חולה השנה, והוא בחדר שלו, הוא היה מלומד, 200 ספרים ישנים. זה כל כך קונקרטי, זה כל כך כמעט, זה ביוגרפי, זה הוא בחדר שלו, הוא חולה, כל כך קונקרטי, כל כך אסוף, כל כך מגובש, אבל כל כך גם נצחי, וכל כך, אני כמישהו שמוקף הרבה בספרים, כן, אני יודע מה, כלומר, אני, כל אחד יודע מה זה לחזור הביתה, הנה הספרייה שלך, הנה הסלון שלך, אתה אולי עובר דירה, לא יודע, לא חסרים סיפורים, אבל הנה, זה מה שרציתי להגיד, הקונקרטיות של ההייקו לא מונעת את האוניברסליות שלו. ולא נסחפים לאוניברסליות, לא נסחפים אל מחוזות רומנטיים וספרייתי שכבר, כן. לא, הקונקרטיות והאבסטרקטיות של ההייקו שוכנות יחד. וזה בדיוק אני אתה, וזה בדיוק שיחה אני חושב, זה שיחה. שיחה זה שיש שניים שמדברים, אבל השניים גם מתהווים בדיבור, אבל הם עדיין שניים. איך אפשר לשמור על עמדה פרטיקולרית, אבל עדיין מתהווה, זה באמת, זה בעיניי, זה כבר זולג למיסטיקה, לא מטאפיזיקה. מיסטיקה מפני שאין לזה שפה, אין לזה כבר שפה. ושיקי הוא כמו באמת איזה פיתוח מאוד משוכלל ומאוד בועט, הוא בכלל, הוא כמו גפרור ששרף את עצמו היטב בחיים הקצרים שלו, והוא בעיניי איזה סמל למסורת שהצליחה, זה נס, זה באמת נס, לקיים ספרות שמקדשת את הפרטיקולרי, את הביוגרפי, את היומיומי, את הקונקרטי. אפשר לכתוב שיר על פינת השולחן, את הקונקרטי ביותר, את המחלה של האדם, את העצב של האדם, את המדרכה שהוא הולך הביתה עליה, את החרטה, את החיים. אבל תמיד יש שם שארית, תמיד זה פתוח. עכשיו, בהיסטוריה של השירה היפנית, אנחנו יודעים שהמשוררים הגדולים ארגנו את השפה האסתטית שלהם, את האסתטיקה היפנית בעצם, על ידי מונחים, כן? כי הם גם חשבו, וואו, מה? כן, מה בדיוק קורה פה בשירה הזו? והם טענו שהייקו כהמשך לרנקו, כהמשך לשירת שרשרת. היה גם שלב ביניים שזה נקרא הייקאי, ורק שיקי טען שזה הייקו. הייקו זה שיר קצר, היי, היי סולו ביפנית זה לעשות משהו, לפעול, לבדר, לגעת בנקודות, בלב האדם, זה פועל. אז מתחילה הם טענו שהייקו זה לעד צורה ושבירת הצורה. הייקו זה לעד קונקרטיות עמומה. עמימות קונקרטית. ולא בכדי, לא בכדי הם לא ישאירו לנו רשימת הפעלה. לכן אני מאוד סקפטי בנוגע לסדנאות כתיבה. אני מלמד בסדנאות כתיבה לפעמים, ואני אוהב סדנאות כתיבה, אבל בעיניי יש איזושהי שארית שאם האדם לא מוכן, אפילו אני אמרתי לו מזמן באיזשהו מפגש, אם האדם, אני רואה את שיקי, שיקי לא תכנן את האוסף הזה, שיקי גם לא תכנן שעד היום יהיו עליו דוקטורטים ביפן. אם אדם מוכן אפילו לוותר על פרסום שיריו, הוא כותב את שירה מדם ליבו, הוא כותב את חייו, יש סיכוי שהוא יכתוב דברים שלא יהיו מגויסים למשהו אחר. עכשיו, מה שנוצר משיקי, אני לא יודע אם שיקי חזה את זה. שיקי הוא חידה במובן הזה. למה הוא הצליח כל כך? למה שיקי, איסה, בשו ובוסון הם המשוררים הגדולים ביותר? למה? עובדה. השירה שלו עד היום נלמדת, השירה שלו עד היום חיה, מדקלמים את השירה שלו. כן? אז מה שאני, גם בעקבות החברים, אני חושב שיש לפנינו דוגמה לצורת ספרות מאוד מודרנית, ולא סתם היא גם הופכת להיות פופולרית ואוניברסלית, כי היא מודרנית מאוד. אנחנו היום בעולם קוסמופוליטי, ושיקי הוא דמות קוסמופוליטית, הוא נפתח למערב, הוא למד פילוסופיה, ויש משהו בהייקו שדורש את ה-leap of faith הזה. היכולת להיות מאוד נוכח, אבל גם משוחרר. מאוד קונקרטי, אבל גם אבסטרקטי. וזה הסוד הגדול, ככה אני מרגיש, זה הסוד הגדול של בכלל הייקו, ושיקי בעיניי הוא איזה, באמת עילוי משוגע כזה, כמו ביפנית אומרים קטורת, לא גפרור, קטורת ששרפה את עצמה לגמרי. אני אקריא לכם רק לסיום דבריי קטע קצר, מתוך הנחיות, כן, עד שהוא כבר כתב לחבר איך לכתוב שירה, אז יש לנו מספר קטעים קצרים, זה בעמוד 167, ושיקי נותן פה עצה לחבר שרצה לכתוב כמוהו. אז שיקי כותב כך, אל תחדל מכתיבתך כאשר אתה חש שהתבוננותך על סביבתך מוצתה. אל תחדל. עליך להביט מטה אל רגליך ולכתוב אודות מה שאתה רואה שם. למשל, עשבים, פרחים. אם תכתוב על מה שאתה רואה עכשיו, תצליח לחבר 10 או 20 שירים מבלי שבכלל זזת ממקומך. מבלי לזוז מהמקום 20 שירים. עבור שירתך, השתמש בכל מה שסביבך. כלומר, חומרי השירה הם לא רק אוספים עתיקים, הם לא רק פסגות צחורות, הם לא רק דובדבן באביב. חומרי השירה הם קצה השולחן, הם הקוס הזו, וכל העולם בעצם. אז זה אולי העצה הכי קונקרטית של שיקי, יותר מזה הוא לא כתב. אז זהו, טוב, תודה. אתם רוצים להוסיף? מה זה? נפתח לשאלות קצת. אם יש שאלות, מאוד נשמח.
תורכם, כן. יש הקדמה על המשורר?
יש הקדמה שלי קצרה, ויש אחרית דבר די מקיפה, על החיים שלו ועל מה שעבר עליו, והתרגומים של היומנים שלו. מה זה?
ועל הפואטיקה
שלו. ועל הפואטיקה שלו, והאסתטיקה שלו.
אפשר לראות את השירים שלו בלי
הביוגרפיה שלו? זו שאלה מאוד טובה. אני חושב שכדאי לקרוא את השירים, ומי שהשירים מוצאים חן בעיניה, שתיגש לקרוא גם את אחרית הדבר. אין הכרח לקרוא קודם, אין הכרח ללמוד את שיקי קודם. ישר לשירים. אבל זה האסכולה שלי. יש כאלה שיגידו לך, לא, 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 את צריכה ללמוד טוב טוב מי היה הבן אדם לפני שאת קוראת את השירים שלו. אני לא חושב. שירה אמיתית לא כבולה להקשר. זה מה שאני חושב.
כן, בבקשה.
כשאתם דרשתם את השיר עם הקצב, מילוח והפעמון, אז חשבתי לעצמי מה אנחנו הולכים פה לפרוס, פורסים. פרסתם למעשה יריעה מאוד מאוד רחבה. ומה הוא, מה אצלו כשהוא ישב וכתב את זה? זה ממש ככה הלך לי כזה, ואני אמרתי אני אשאל אתכם. כי באמת אפשר לפתח את זה עד אינסוף. וברור לי, והכל הבנתי. ואני גם בהיקום שלכם מלפני 3 שנים, מאז אני קוראת, וזה גם תודה לכם, זה הערת שוליים. אבל באמת, מה הוא עשה מכל הדברים שנאמרו כאן, כשהוא ישב לעצמו וכתב את ההיקום הזה?
התשובה היא כמובן שאין אף אחד לא יכול לדעת, זאת אומרת, זה ברור, כן? גם אם היינו נמצאים לא 120 שנה אחרי כתיבת השיר, אלא יומיים אחרי כתיבת השיר, יכול שכבר הוא בעצמו לא יכול לדעת. אני הרבה פעמים, הוא כתב, זה עובדה, מעבר לזה, אבל הנקודה היא, אני חושב, ברגע שמבינים שהדבר הזה הוא לא מגבלה, אלא היתרון של מה שקוראים לו אומנות, אז זה מה שחשוב להגיד. כלומר, באמת הדוגמה הכי טובה, אני חושב, זה ספורט. כן, השחקן שמכה במחבט הטניס או שהוא זורק לסל, אין לו שום כוונה. הוא לא חושב, הוא פשוט תופס את הכדור וזורק. והוא מכניס סל, והסל הזה מרגש 10,000 אנשים. האם הם מתרגשים בגלל שהוא התכוון לרגש אותם? לא, הוא פשוט זרק, העובדה היא שהוא זרק את הכדור וזה נכנס. עכשיו, אם חושבים על משחק כדורגל בפני עצמו, אין שם הרי מישהו שיכול לתכנן את כל המהלכים. נגיד, אלכס רץ שם בלי כדור, אני מוסר לו, כן, והוא מחזיר לאיתן והוא ככה בנגיחה. זה פשוט קורה, ואז זה עושה משהו לאנשים. אז במובן הזה, אני חושב שהדבר שהכי משמח, אנשים אולי בכלל, אבל בוודאי אומנים, זה שמישהו לקח את משהו שהם עשו והוסיף לזה משהו. זה עשה לו, כי אם זה לא היה ככה, אז זה לא היה פעמון, אז היינו נשאר רק עם הברזל של הפעמון, שזה יפה בעצמו, אבל לא היה את הצלצול של הפעמון. אז במובן הזה אנחנו בעסקי הצלצולים, כן? כי הפעמון בסדר, אפשר לקרוא את המילים, זה העבודה הפילולוגית האקדמית, יקראו את המילים, יגידו הפעמון הוא כזה, וזה יישאר בגבולות החומר האובייקטיבי של מה שיש שם. אבל זה לא מהנה, וזה לא מרגש, ולא...
אז פשוט יש את החלק שלו, ויש את החלק שלנו, הקוראים,
בכל דבר. אני חושב שאם להוסיף רק למשהו שהייתן...
יש שני השדות.
כן? מה שהייתן הזכיר לגבי בובר, אם אפשר רק להגיד את זה פשוט במילים אחרות, וזה נכון ביחס להייקו במיוחד, אבל לגבי כל אמנות, ובאמת להייקו במיוחד, שמי שקורא את השירים האלה, חייב במידה מסוימת לפחות להפוך למשורר בעצמו. אחרת, זה לא משורר דווקא במובן שאני משורר ואני לא חייב פסטיבל במטולה עם בני ציפר, זה לא העניין, כן? זה לא המקצוע של משורר, אלא אם אתה נמצא עם השיר, אתה שואל את עצמך לרגע, רגע, מה היה שם? מה תפס אותו? למה הוא כתב את זה? הרי, אתה עסוק בפעילות של תשומת לב, לפרטים, לדברים האלה, שזה הפעילות של כתיבת השירה, גם אם אתה לא תכתוב את זה בסוף. ובמובן הזה, השירים האלה, הם באמת נותנים לך חצי. זה חצי. זה כמו תקע בלי שקע או שקע בלי תקע. אין חשמל בלי זה. כן. זאת אומרת, יש המון אחריות עלינו בתור קוראים, אני חושב. אחריות נעימה, זה לא איזה מטלה. כן. כי אחרת זה באמת נשאר כמו הברזל של הפעמון. כי המילים עצמן הן פשוטות. אתה יכול לקרוא את זה, הבנת את זה, בסדר. זה רק מילים. 6 מילים בעברית. אבל בשביל שהמילים האלה יעשו משהו, אתה חייב לתת להם משהו. וזה נהדר, כי זה אומר שהשירים האלה מוציאים אותך מכל הפעילות היומיומית, החסרת חשיבות פחות או יותר שאנחנו כולנו עסוקים בה, מעלים אותך, עוצרים אותך, שמים אותך בצד. כן, כל אחד במידה שמתאימה.
תראה כמה שאתה צריך להשקיע בכמה, בחמשת המילים האלה, כמה אינטלקט וכמה רגש אתה צריך להשקיע. אתה אומר לי שקשה. קשה לך באופן אישי להיכנס לטולסטוי. אני חושב שבטולסטוי אתה מקדיש פחות אינטלקט, מה שאתה מקדיש ב...
חכה, רוצה לקרוא את הדוקטורט שלי? על יעקב שבתאי? 400 עמוד על 2 ספרים. לא, זה... קודם כל, ההקדשה היא... כי יש שאלה, אז אתה... בינך לבין עצמך אתה גם יכול... אפשר לעשות את זה פחות. זה שיחה...
אני רוצה להגיד משהו, אחר שלא קורא את ספרים. הוא קורא גם בשבילי, בלכוני, טולסטוי ומלחמה ושלום, גם אני נכשלתי, לא הצלחתי לקרוא עד הסוף.
כן, אולי נפתח מועדון, כן.
כן, ואני חושבת, ואף פעם לא הצלחתי גם כשהייתי צריכה ללמוד ביאליק לא הצלחתי, זה היה כל כך קשה לי. אני חושבת שהאיקו זה מתאים לי, זה מתאים לתקופה.
אפשר להתחיל,
מתאים ל...
הייקו, ביאליק ואז טולסטוי. שלושה שלבים.
כן, אדוני, בבקשה. אדוני קודם? כן.
דרור אמר בתחילת השיחה שהשיר עם ציפור מצא חן בעיניי. כיוון שהייתי תלמיד שלך בקורס הציפורים. אז אתה יכול לקרוא אותו עוד פעם ולהגיד מה זה
ציפורים?
אולי בהמשך זה, כי זה קצת יקטע אולי את, 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 את השיחה, אז אם יהיה זמן לבסוף, בסדר, אני לא... כי להגיד, הנה, שוב, זה... יש הרבה מה להגיד על השירים האלה, על חלקם. הציפורים נעלמות.
מתוך הארץ, לבעלות ונגלות.
אני אשמח, אני לא מתחמק, אבל יש עוד שאלות, פשוט.
היי, תודה.
אהלן.
שמי נעמה, אני מכירה את בשור, מתחילה בעולם ה... העיכוב, והשאלה היא באמת גם מתקשרת למה שאתה שאלת קודם, בהתחלה. טכניקה מול רגש, זאת אומרת, אם מצד אחד אנחנו אומרים, אנחנו מסתכלים על השיר עם הפעמון, וצריך לבטח אותו, ואולי להרגיש אותו, ואולי ויש דברים שאתה כן, אתה קורא, ואתה מיד מרגיש. אתה לא יודע אם אתה מרגיש משהו ירגיש, אבל אתה מיד יודע, אתה מרגיש, אתה מיד יודע על מה הוא מדבר ומה הוא ירגיש. ואני שואלת לגבי בשור, האם הוא היה, אני יודעת שהתשובה היא לא, אבל אני חושב תשובה יותר מורחבת, האם הוא היה כולו רק, כל כולו רק טכניקה, הוא נורא, הוא שמר על חוקים, זה נראה כאילו שיקי כותב רגשות, בשור קצת, לא כל כך, זאת אומרת, הוא נורא, יש לו אסכולה, יש לו פולוורס, הוא יותר מורה כזה, הייתה לו מטרה אחרת אולי כשהוא כתב, אם אמרתם
ששיקי לא
כתב בשביל לפרסם
אחרת,
אם אפשר לדבר.
יש לי שאלה בעצם שממשיכה את זה, בעצם אתה לא, הם יוצרים רגש, אבל הם לא מדברים על רגש. האם זה שהם לא מדברים על רגש שייך לתרבות ולעיתוק היפני, או שזה עובד ממשהו אחר שקשור על העיתוק?
שאלה טובה. אני חושב שאני אתחיל רק, אני אנסה לעשות איזשהו סדר אם תרצו להוסיף על זה. החלוקה לרגש או כן, האם השירים האלה טעונים ברגש? האם לשיר הזה יש משמעות מוחלטת? האם השיר הזה יש לו מסמן, יש לו משמעות מוחלטת? האם השירה הזו למשל מידע על אופי יפני? אני חושב שכן ולא. אני חושב שבאמת התשובה היא כן ולא. למשל שאלת החוקים והתקנות, שזה לכאורה גם קשור לאיפוק היפני, כן, הם הרי מסודרים החבר'ה האלה. אז רוב המשוררים לא עבדו לפי החוקים. בשו שמת סימניות, מספר הברות מסוים, אני יודע, 5, 7, 5, כמספר ההברות של ההייקו, בשו היה לפעמים עושה 7, 8, 8. אבל כאן יש עוד מרכיב עמוק, אני חושב, בכלל השירה הזו ואולי לשירה בכלל. אתה לא יכול להתחיל מקיצור הדרך. כל הענקים ששמטו עברות ושכתבו הייקו אבל גם החסירו פה ושם, או סיימו עם איזושהי מילה שהיא נכתבה בצורה כזו או אחרת, כל מי שבסופו של דבר כתב הייקו בצורה חופשית או זלזל לכאורה במסורת של קודמיו, למד את המסורת. במובן הזה התרבות היפנית היא כן מכבדת מאוד את מסורת העבר, בשונה אני חושב מישראל של ימינו, יש לנו, או בכלל העולם המערבי שלוקה באמנזיה, ללמוד היום היסטוריה, ללמוד היום פילוסופיה של העבר, ללמוד היום בכלל שפה. אנחנו בעידן שבו אין זיכרון לכלום, יש הווה מתמשך. נורא. אז החברה היפנית, וזה אולי גם הבגרות שלה, והחברה באסיה בכלל, היא חברה שיש בה המשכיות תרבותית אדירה. אבל לא תיתכן המשכיות תרבותית בלי שינוי תרבותי. אבל השינוי נובע מכך שאנשים למדו חוקים ולמדו תקנות, והיו אשפים של צורה, של קאטה. אבל כל מי שלמד את הקאטה, למד גם את הקאטה יבורי, שזה לשבור את הצורה. ואז יש לך אמן. אמן שיודע את הכללים, אבל יודע גם להניח לכללים. לכן, התשובה הכי עמוקה, הכי נכונה, אני חושב, היא גם וגם. זה גם מעיד על אופי, זה גם מעיד על חוכמת דורות, וזה גם מראה לנו שאותם אידיאלים, כן, הייקו חייב להיות 17 הברות. הוא לא חייב להיות 17 הברות, אבל כדי שיהיה לנו את החוש להייקו, או מי שיש לו את החוש להייקו ואת האהבה להייקו, ילמד את ההברות. אבל תהיה נקודה שהוא כבר כמו בפסנתר, הוא פשוט ינגן.
וריאציה.
יעשה וריאציה. ויש לגיטימציה לווריאציה. יש לגיטימציה לרפורמה. כן, אוי ובוי, אם הייקו, אם לא הייתה לגיטימציה לרפורמה בספרות היפנית, היינו נתקעים עדיין עם סינית. הספרות היפנית הייתה ספרות סינית עד המאה העשירית, 12. רק סינית. רק במאה ה-12 היה מפץ מאוד גדול של כתבים יפנים. זה מאוד מאוחר. אז אותו דבר אני חושב גם שאלת החוק. עכשיו יהיו טהרנים, עד היום יש ביפן טהרנים, שאומרים שלא, זה רק, זה קודם כל תקנות הייקו. זה קודם כל הווה, זה קודם כל דה. ושיקי הוא הילד הרן עכשיו.
למה בשוש עבר את
ה... למה מה?
למה בשוש עבר את המבנים כדי להגיע לרגע
שהוא מגיע למה? אני חושב שהוא שבר את המבנים כדי שהמבנים או שבירתם יהיו באיזושהי הלימה למה שהוא רצה לתעד בכתיבה שלו. ולפעמים זה היה רגש, לפעמים זה היה זיכרון אובייקטיבי מרוחק. איך את משתמשת בחומרים כדי לבטא בצורה המדויקת ביותר את העמדה שלך? זה השאלה. ואת לא יכולה להיות קפוצה עם זה. לא ישיר, את גם לא יכולה להיות פתוחה מדי, גם לא ישיר.
עוד הערה אולי על זה, בהקשר של קריאה, שזה גם... יש עניין, אפשר לחלק, אני חושב באופן כללי, ספרות, כאילו אומנות גם בכלל, לכמה מרחק היא מצפה שהנמען שלה יעבור. יש הרבה אומנות שמגיעה מאוד מאוד קרוב אליך. ממש שמה לך את זה כאן, ואתה לא צריך לעשות הרבה, אתה מקבל את ה... ויש, והאיקו הוא במידה רבה... יש גם בתוכו קשת לא קטנה, אבל הוא במידה רבה בקצה השני, הוא מצפה, וזה, אני אומר את זה כי זה משהו שצריך, שמועיל לשמור בראש גם בקריאה, הוא מצפה ממך ללכת איזה דרך, הוא נותן לך יחסית מעט, יחסית למה שאתה רגיל, אם אתה לא, אם אתה בא, אם אתה פעם ראשונה נגיד נתקל בו, אז זה מועיל לדעת שמצופה ממך ללכת דרך, שאתה הולך לקבל פחות, שהאכזבה שאתה מרגיש הרבה פעמים במפגש איתו, בהתחלה, היא מובנית, זאת אומרת, היא נובעת מציפיות שלך מסוגים אחרים של אומנות שפשוט הולכים בפרקטיקה שלהם יותר קרוב אליך, הם מגיעים, והאיקו הוא נשאר במרחק, ככה הוא עובד, אז...
זה משהו כאילו, שוב, אני לא מכירה מאוד יפן, אבל זה מאפיין אותה בכל מיני דברים.
כן, זה חלק מה...
אם אני יכולה לומר למשל על השיר הזה, אמרנו, יש דבר אחד קטן, שברגע שהקראתם אותו, אני לא זוכרת אם אמרתם לפני כן שזה אחד השני התכונים שלו, ואני יכולה להגיד לפני שהקראתם אותו, אני לא יודעת. אבל מה ש... ברגע שאמרת שהפעמון הוא אחד החשובים, הוא בכמה מאות שנים, מיד הדבר הראשון שקפץ לי לראש זה שהפעמון נצחי, והוא לא. ואני חושבת שלגבי הרגע שבאמת, כאילו... אפשר לשבת ולחשוב, זאת אומרת, כל אחד מגיע בדרך שלו, ויש דברים שפשוט אתם עושים קליק, ואתה מיד מרגיש משהו כמו שאמרת, שאתה לא יודע אם זה מה שרגיש.
אז בעניין הזה, בדיוק ההערה השנייה של העניין של, אני, אולי לא כולם שמעו, של להרגיש את הקליק המיידי עם השיר, וזה קצת מטעה לשמוע אותנו, אני חושב, מדברים, או בכלל אנשים מדברים על שירה, כי... אמרנו, פתחנו את השיר, אמרנו כל מיני דברים עליו, אבל הם לא... זה כאילו נראה שזאת חוויית הקריאה, כאילו קראנו את השיר וראינו את כל הדברים, שהינו איתו והדברים האלה עלו, אבל זה לא בדיוק עובד ככה, כי בעצם אמרנו את הדברים האלה, כי היינו צריכים, כי באנו לדבר על, על השיר, אבל בעצם הדבר שקורה בקריאה זה בדיוק המפגש הזה שהוא לא מילולי. והפעולה אחר כך של למלל אותו היא, אני יודע עליי, זאת אומרת, היא קרתה כי הייתי צריך לבוא ורציתי לדבר על השיר הזה, ועניין אותי להסביר לעצמי למה, למה היה הקליק הזה, אבל העניין היחיד בעצם זה הקליק הזה, מסופו של דבר. ודווקא להפך, זה שעכשיו תמללתי אותו, יש בזה פחת גדול שאני עושה בשמחה, כי זה כן חשוב לדבר, אבל בשבילי זה כן פחת גדול, כי עכשיו אני כבר סוחב עליי את כל מה שאמרתי עכשיו לשיר הזה, כבר הגישה למקום הזה היא כבר הרבה פחות נקייה, אבל אז לא צריך, זה דווקא בקריאה, זה כאילו נראה שהתוצר של הקריאה הוא לא מה שאנחנו, הוא לא דיבור מהסוג הזה, הוא לא התוצר של הקריאה.
תראי, למשל בהיסטוריה היפנית, מאוד 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 קשה למצוא הנחיות שהן מעבר לתקנות, איך לכתוב. אין למשל רסלינג על הייקו ביפן. יש עבודות דוקטורט, אבל הן מודרניות מאוד, ומאוד מושפעות משיח בלשני, ספרותי, מערבי. היפנים, למשל שיקי או בשו, הגדולים של ההייקו, מה הם עשו? איך הם למדו? הם העתיקו. אחד לאחד אוספים שלמים. יש לנו טיוטות של אוספים שלמים בכתב ידו של שיקי. עכשיו, מה זה עושה ההעתקה הזאת? מה זה עושה? אתה סופג את זה, אתה משנן את זה, אתה מוצא את הקול שלך דרך כל קודמך. אתה מוצא את הקול שלך, ולכן גם שיקי יש לו לפעמים תחילת שיר, שהיא בכלל, למי שמכיר את ההיסטוריה, מקשרת לשיר של משורר אחר. הוא פשוט לקח תחילה של שיר, אבל כל מלבוש השיר הוא שונה. אז הוא לקח אריג מסוים, הוא לקח אריג מסוים ועשה בו, בוא נגיד, הוא לקח תשתית מסוימת ועשה שתי וערב משלו. אז זה הדרך, אני חושב, שראוי ללמוד בהייקו. עכשיו, זה לא קורה. בדרך כלל מה שאנחנו רואים במערב, ואנחנו חלק מזה, אנחנו מאוד אוהבים גם לדבר על זה. כן, אבל צריך, אני חושב, גם תמיד לכבד את האופן החי שבו המסורת הועברה ממורה לתלמיד. והמסורת הועברה כקודם כל שקידה על אוספים, העתקה של אוספים. אפילו הייתי אומר, הם באמת ידעו אותם בעל פה. ודרך השינון הזה, זה מאוד מדיטטיבי גם. אתה משנן את השיר, אתה משנן במובן מסוים את הפסוקים של המסורת שלך. ואתה מוצא את השיר שלך, ואתה מוצא את השיר שלך, ואלה ששיננו בצורה, כן, הם היו בשו, איסה, שיקי, הם היו אנשים, באמת, מנשי רנסנס כאלה, אז אם אתה מבשיל היטב, יצא משהו, יצא משהו. אני לא חושב שאפשר לעשות קיצורי דרך לדבר הזה. ופה העניין במערב על סדנאות כתיבה, שירה, אני ראיתי גם אפליקציות להייקו. זה נחמד, וזה מקרב את הלבבות לנושא. אבל יש משהו שדורש את הבישול הארוך, כמו בכל דבר, כמו בכל דבר. כן, גברתי, אנחנו מיד נפנה לכם.
אני פשוט רציתי ככה לחלוק את התובנות שקיבלתי מהחברה שלי היפנית, הקמי. היינו שכנות וחברות שנה בערך, ומה שהיא הייתה מספרת על הייקו בכל אופן, שבשביל יפנים זה גם עניין של אסתטיקה. הם רואים את החייקו זה גם דרך אותיות, בקליגרפיה שהוא
חשוב.
לכן את ההעתקה זה לנו, כאילו במערב זה העתקה, אבל בשבילם זה גם ציור, וזה גם דרך אסתטית להתחבר
לצלנו. אין
ספק,
אין
ספק. ואנחנו מפספסים את זה פשוט מהתרבות אחרת.
בספר הזה יש גם איתן עשה חלק מהשירים גם בקליגרפיה.
כן, את רוצה לשאול, כן, בבקשה.
אני קצת אולי מקלקלת, אבל אני רוצה לדבר על הטכניקה, הרי הייקו יש לו מבנה, כמו זאת אומרת, כללים, בטח ביפן, ובוודאי עם ההברות והמבנה ואפילו הציור שאתה, הכתיבה בציור הזה, רואים את זה. עכשיו, כשאתה מתרגם, גם ככה קשה לתרגם כשיש לך שירה, זה מתרבות ומצורה ולשון וניבים וכו' וכו'. פה אני שואלת איך זה נעשה או איך ניגשים לדבר הזה בכלל, כאשר אתה עושה פתאום, יש לי פה בהיקו בעברית שתי שורות, שתי מילים, זה לא מתחבר לי בעצם למבנה הקלאסי של כמו שדיברת קודם על העברות, ואיך זה באמת מיפנית כאילו זה פעמיים כפול הקושי, נראה לי.
את צודקת, וזו שאלה שהיא עונשו וברכתו של כל מתרגם.
נכון.
אתה לא יכול לתרגם אם אתה לא מודע לשאלה הזו, אתה לא יכול לתרגם אם אתה לא יודע גם שתיכשל בשאלה הזו. לכן בעיניי כל תרגום הוא סוג של פרשנות, אין ברירה. כל תרגום הוא סוג של פרשנות, ורצוי שהוא יהיה פרשנות מיומנת ואחראית ובשכל וברגישות, ולעד יהיה פער בין המקור לתרגום, כאשר אני חושב דווקא הידיעה הזו והכרזת הכישלון של הכרזה מוחלטת של כישלון המתרגם, באמת, כי זה לא, ביפנית זה נשמע אחרת, המקצב שונה, זה נראה אחרת, כל הניחוחות המטבח שונים, זה לא מטבח ישראלי, ואני יוצק את זה לתבנית נוף שונה לחלוטין. זה נקרא תרגום. ותרגום הוא... בדיוק, בדיוק. אז אני מקווה שהמטפחת היא מספיק דקה ומספיק נושמת, ומספיק גם יציבה כדי שהיא תאפשר את החום של הנשיקה. לרוב זה לא עובד, לרוב זה לא עובד. למשל, הרבה פעמים מבקרים אותי על כך שבעברית אני לא שומר על מספר ההברות ביפנית. והתשובה שלי היא, ובכן, עברית אינה יפנית. לכן מספר ההברות יהיה שונה. המילה אהבה ביפנית, איי. איי. אהבה. תכניס את זה איך שאתה רוצה, תקצץ את זה. או שאתה כותב אהבה או לא. אז פעם אמרתי, טוב, חיבה. חיבה זה שתיים, יותר קרוב לאי, אבל חיבה אינה אהבה. נו, אז מה עושים? לא מתרגמים. לא, אבל אני רוצה לתרגם. אז תתפשר. וזה באמת החטא ועונשו. זה החטא ועונשו, וזה יומרה אדירה. ככל שאני מתרגם יותר, אני מבין שזה יומרה אדירה. אבל, זה גם ברכה. כעומק היומרה, כך גובה הברכה. זה בפרפרזה ל... את צודקת, וכן, זה בעיה גדולה. עכשיו יש...
זה עוד יותר...
ממש, ממש. זה נוף רחוק, זה תחושה רחוקה. אבל אני חושב שיש ערך גם בתרגום שהוא... כן, הוא יהיה רחוק. אבל יש ערך. יש ערך אפילו במופע הקצר, של ההיגד הקצר. אפילו במילים המארגנות הספורות שאיזשהו, שמכבדות רגע כל כך חומק. דיינו, אני אומר דיינו. האם באמת זה נשמע ככה ביפנית? לא, ברור שלא, ברור שלא.
אפשר לסתור את זה קצת, את העמדה הזאת?
קדימה.
כלומר, להציג עמדה אחרת. זה כמובן שאלה רצינית וגדולה שהיא לא רק אפילו קשורה לספר הזה, אבל...
זה שאלה עצומה.
אפשר למצות את העניין בשתי אמירות של שני אנשים, שני משוררים. העמדה שעלתה עכשיו בשיחה זה היה העמדה המקובלת שרוברט פרוסט, המשורר האמריקאי דגול, אמר, אני טועה במילה אחת, אבל משהו כמו שירה זה מה שהולך לאיבוד בתרגום.
העמדה הספקנית.
מה זה השיר? אתה מחפש את השירי ושיר, תתרגם אותו, כל מה שהלך לאיבוד זה השירי. שבעצם מה שיעבור לכלי השני לשפה אחרת זה איזה שארית כזאת, כמו, אבל, כאילו, כל הפרק של האוזן המן הלך, נשארת רק עם הבצק, עם ככה, זה פורים היה לו מזמן. וזה באיזשהו אופן הפך להיות למוסכמה או לטרואיזם, כן, לאמיתה הידועה לגבי תרגום. כן, כל המטאפרות האלה למטפחת שמישהי שם אמרה וכן הלאה. אבל אז בא משורר אחר, שקוראים לו דוד אבידן, שלנו. ואמר, באמת, האיש היה גאון למה לדבר, הוא אמר, מה זה שירה? שירה זה מה שעובר בתרגום. שירה זה מה שעובר בתרגום. זאת אומרת שאם אתה לוקח את השיר, כל הדברים, הבצק של האוזן המן, זה העברות והמשקל והאי והאהבה וכן הלאה. אבידן אומר לנו, מה זה משנה שביפנית זה אי ובעברית זה אהבה? מה זה משנה אם זה אחת או שלוש עברות או 13 עברות? מה שמשנה זה אהבה, ואהבה זה לא עניין של עברות. אהבה זה רגש שהיפני מבין ואני מבין בדיוק באותו אופן. לא משנה, בדיוק זה לא, גם אני לא מבין את זה כמו כל אחד כאן. ולכן בעצם הוא פתאום הבין שהדיבור הזה הוא קצת מחמיץ את העיקר. לפחות, זה לא שאני פוסק כמו אבידן דווקא, אבל יש כאן עוד נקודת מבט, כן? של לעסוק בכל עניינים האלה של ההקשר והשפה והמקצר. זה דברים חשובים, אבל זה מחמיץ את העיקר. העיקר הוא דברים שהם אוניברסליים, זה רגשות, פעמון זה פעמון זה פעמון, גם אם אני אדמיין פעמון יותר קטן, זה לא משנה. גם אם לא ראיתי את הפעמון בעינו, אני מבין שפעמון זה דבר שנותן צליל, אז אני אחשוב על כזה דבר והוא חשוב על כזה דבר. זה באמת העניין. כלומר, וידיין אומר לנו, תעזבו, זה לא העיקר, העיקר הוא עובר בקלות. וזה בעצם מה שאני ניסיתי לומר בהתחלה, לגבי המעבר הישיר הזה של החומרים. ואני חושב שאני די נוטה למחשבה הזאת. אחרת לא הייתי קורא כל כך הרבה ספרות מתורגמת. זאת אומרת, אם זה באמת היה כזה לא מוצלח, הרוב הספרים, או לפחות חצי מהספרים, שממש עשו לי את חיי, אפשר להגיד, הם ספרים מתורגמים מכל מיני ספרות.
אני מרגיש שאני חייב את התחושה הזו של, את הספקנות. אני חייב את העמדה הספקנית, כי אם יהיה לי ביטחון רב, בזה שזה, מה זה משנה? הרי זה פעמון, בום, לא להכניס את הערה
תשובה.
זאת
התשובה אולי, כן.
אתה מבין? אז השיר יפליג אל איתן. אני חייב את העמדה הספקנית או עמדת הענבה אל מול כתב המקור. אבל אבידן משלים גם את זה, כי בסופו של דבר משהו עובר. משהו עובר. כן? משהו נופל, משהו עובר. משהו קורה.
זה כאן במדיניות שברת שילמת בחנות?
זה בעצם חלק, לא סתם תרגום, זה כבר מתחיל להיות חלק מהאומנות.
אין שום ספק.
אני רק בשביל להשלים את זה, אז באין ברירה, אני אציג עמדה שלישית. שהיא הכי קרובה לליבי בהקשרים האלה, למרות שיש כאילו, באמת אין פה מה, אין פה כאילו הכרעות בדברים האלה, אבל באמת, עצם הכניסה לשאלה הזאת היא בעייתית. כאילו, עדיף לא להיכנס לשאלה הזאת, אם אפשר לא להיכנס אליה. למה אני מתכוון? אפשר לקרוא את הדבר הזה פשוט, זה כתוב בעברית. אפשר לקרוא אותו ולפגוש אותו ולראות מה קורה. כל השאלות האחרות הן גם מעניינות, כי כמו שאיתן התחיל לומר, יכול להיות שזה בכלל, מי בכלל יודע מה הוא תרגם שם.
כן.
איתן, איך תדע, אולי זה לא של שיקי, אולי זה דברים שהוא לא בדינוז, אבל לא, כאילו אפשר לדעת, אבל אני לא יודע. סומך עליו.
בגודל.
אז יש את כל השאלות האלה והן מעניינות, הן גם ספרותיות. כאילו, הן חשובות מבחינה ספרותית, אבל הן לא מהותיות כל כך. בסופו של דבר, במידה. כאילו, אם אפשר למנע מהשאלה הזאת, עדיף. עדיף פשוט לקרוא את זה ו...
ולראות
מה יש שם.
עוד שאלה. עוד שאלה אחת, בבקשה. עוד שתיים.
עוד חמש, וזהו.
אמרתם שהעסקו הולך וצובר בעולם, ואז יש לי מחשבות למה, ואני אשמח לשמוע... דעתכם, וגם אם אתם יודעים לפלח את זה לצעירים, מבוגרים, בעולם המסכים המהיר, קצר הרוח, ועוד כמה שמותו. וגם רציתי להגיד לכם תודה רבה לכם ולאורה ולמיכאל על הפנינה הזאת בתוך החיים המורכבים שאנחנו חיים כל יום.
טוב, תודה לך על השאלה, אני רק אגיד משהו קצר. אני חושב שאנחנו חיים היום בתקופה שהיא עמוסה בצורה חולה, והייקו מאפשר פנאי. זה לא רק שהוא מאפשר פנאי, אתה לא יכול לקרוא אותו באמת, אלא איך אמרת, אם אתה לא משורר, בסדר, רגע לפני שנכריז עלינו, על היותנו משוררים, אני חושב, אתה לא יכול להיכנס להייקו או לספר כזה, אפילו לשלושה עמודים ממנו, אם אתה לא לוקח רגע, אם את לא לוקחת רגע פנאי. עכשיו, זה כל כך חשוב בתקופה שבה עצם לקיחת זמן לפנאי זה חטא. הרי מה החטא הקדמון היום? זה לנוח. החטא הקדמון היום זה לפספס משהו. החטא הקדמון היום זה, כן, להתפנות. היום אני לא הולך לעבודה. מי אומר כזה דבר? כן, רק אם הוא חולה או קורה אסון. או שאני לא יודע, קורה משהו דרמטי.
או שאתה בתנועת הסלו.
או שאתה בתנועת הסלו, וזה כן, אפשר להבין גם אותם. אבל אני חושב שהייקו קורץ כל כך למערב, וזה מעניין האם מאותן סיבות הוא פרץ ביפן במאות ה-15-16-17, אבל הוא קורץ היום מאוד למערב מפני שהוא, איך אומרים, הוא מעיד על איזשהו צמא לעצירה, לשפיות, ליכולת להגיד, יש עוד משהו חוץ ממני, אני יכול לקרוא על, כן, על כל מה שכתוב פה, אני יכול לרגע לשהות, מבלי לגייס את הרגע לקריירה, מבלי לגייס את הרגע לתוכנית, אני יכול לרגע להיות לא אינסטרומנטלי בנוגע לקיום שלי. וזה גם היבט רוחני עמוק שההייקו מאפשר. זה תחושת הבטן שלי.
כן, וגם אולי, דווקא קצר.
גם.
והיום לאנשים אין הרבה סבלנות לקרוא ארוך, אבל גם באותה עת אמרת שהעיכוז זה בעצם תוצר של בישול ארוך.
כן,
אז
מעניין.
אז יש בזה הרבה מאוד רבדים.
כמה מאלה שמתעניינים, כמה מאלה שבאמת מתעניינים מאוד בהייקו, וזה כמה באמת ממשיכים לקרוא הייקו אחרי זה? זה התאהבות שיכולה להיות מאוד מהירה, אבל הספרים כאלה, אני מכיר אנשים שהספר הזה יצבן אותם. הייקו יכול להיות גם מאוד מעצבן. נו, מה זה אומר?
נכון.
אז כן, שאלות אדירות. שאלות, אתם רוצים להוסיף על השאלה הזו?
יש הרבה מה להוסיף, אבל השעה מתקצרת, כן.
אה, סליחה. אוקיי. מישהו פה?
כן, גברת.
כן, סליחה שלא ראיתי אותך.
כן. כן, השאלה הייתה האם המשוררי ההייקו ביטאו את החוויות והרגשות, אני חוזר על השאלה, כן. לא רק בשירי הייקו. יש ז'אנר שאני מאוד מחבב אותו בשנים האחרונות, שהוא ז'אנר של שמערבב שירים כאלה עם פרוזה. פרוזה של הייקו, קוראים לזה הייבון. יש הייבון, היוד יוד בית ובנון סופית בעברית. הספר הידוע ביותר בז'אנר הזה גם תורגם לעברית על ידי יעקב רז, קוראים לו הדרך הצרה לאוקו. וזה ז'אנר שבו השירים מופיעים על רקע מה, תיאור של, אפשר להגיד את זה בצורה קצת פשטנית, מה שהוביל להם או מחשבות שהיו אחריהם. ואז בעצם על הדף זה נראה כמו פסקה או כמה פסקאות בפרוזה, שיר, עוד פרוזה, איזה מין מעבר בין ה... בין ה... כמו איזה הקדמה במובן המסוים, אבל ההקדמה היא בעצמה פואטית. זה לא הקדמה טכנית, כן? זה לא איזה הקדמה מדעית או טכנית, אלא זה הקדמה פואטית, כלומר, מין שיר, פרוזה פואטית, פרוזה שירית, שממנה יוצא שיר. ועוד דבר אחד, אפשר לדבר על הז'אנר הזה בפני עצמו, זה שמה שתמיד מעניין בז'אנר הזה, הרבה פעמים, תמיד, זה המעברים או הקפיצות, הרווח, שיש בין הבלוק של הפרוזה לשיר. זה לא המשך רציף, זה לא פשוט, זה לא שיש איזו הקדמה ואז ברור לך. יש שם איזה אלמנט של רנגה. ניתור. סליחה?
של רנגה.
של רנגה, כן. זה המשך שאתה לא ברור תמיד מהו. כן, לא ברור איך השורה האחרונה בבלוק של הפרוזה מולידה את השיר. לפעמים אחרי כמה שניות. ואז נוצרים שם רווחים שהם בעצמם איזה עניין. אז זה ז'אנר מאוד מאוד מעניין, שקשור למה שאלכס אולי ידבר עליו בהתחלה, שלפעמים באמת אתה מרגיש שקשה להגיד את כל מה שאתה רוצה ברגע מסוים, רק ב-17 עברות האלה.
יונת, רצית לשאול משהו?
כן, אם אפשר טיפה להרחיב את הידיעה.
בטח, בטח.
שיקי היה חבר גם של הסופר והמשורר והפוליציסט סוסיטי. שצפרו, אני תכנמתי לפני שנים רבות, מאנגלית ויפנית, ובתוך הנובלה הזאת יש גם שירים קצרים, שזה מי שחבר למה שדרור אמר כרגע. ב-2007 אני חייתי תקופות שונות ביפן, וגם יודעת השפה, וגם אפילו כתבתי קצת. אז באתי באי שיקוקו, זה האי היותר קטן מבין הארבעה, מול האי הגדול קונשו, לפני האי הדרומי. ויש בית בתוך חופשה, ששם במשך 8-9 חודשים שיקי וסוסיקי גרו יחד. וזה כבר מונומט של עצמו, שהיום הוא משמש בית תה, אבל ליד הבית הזה היה שלט גדול מאוד, ועליו היה שיר אחד של שיקי, ושיר אחד של סוסיקי, אז אני לא יכולתי שלא לספר. אז אני, היום שאני שם, אפילו כתבתי את זה ביפנית.
קדימה.
אני אקרא את זה בעברית קודם, ואחר כך ביפנית.
קדימה, קדימה.
סתיו במצויאמה, כל הציקדה בקרבת ביתו של סוסיקי, סתיו במצויאמה. אני לא מנסה לעשות הייקו, אם מישהו אומר שזה יוצא, אז בסדר. וביפני, מצויאמה אקי, סמי נו קוי, סוסקי נו איה נו צ'יקאקו ניטה, מצויאמה אקי.
תודה רבה.
תודה רבה.
יש גם בשלוב, יש פה תאפה. נהדר. המון, אולי פעם אחרת.
בשמחה, תודה, תודה. טוב, תודה רבה לכם, באמת, על ההשתתפות, זה מתחמם לב. ושמחנו מאוד לראות אתכם, ושיהיה המשך ערב נעים. תודה, תודה רבה.